דווקא וו עמוד ב' שתי שורות אחרונות. אנחנו למעשה עוסקים בעניין מעלים בקודש ולא מורידים. אומרת הגמרא, ואמר אף פאפי משמי דרבה, מבי קנישתא לבי רבנן שרי, מבי רבנן לבי קנישתא אסיר. לקחת בית הכנסת, לעשות מזה בית מדרש, מותר. לקחת בית מדרש, לעשות מזה בית הכנסת, אסור. העיקרון, מעלים בקודש ולא מורידים. לקחת בית כנסת, לעשות אותו בית מדרש, זה עלייה בקודש. ההפך וירידה. בית מדרש יותר קדוש מאשר בית הכנסת, יותר חשוב. יש מי שחולק. ואף פעם משמי דרב עמת מאיפך. ועם כל זה עדיין בית הכנסת פחות במדרגה מאשר כתבת זה על הנפש החיים בשער ד'. כותב הנפש החיים שעיקר העולם זה התורה. התפילה זה דבר חשוב מאוד, זה מעלה במדרגה. זה דבר שמייפה, מקרב, מחזק, הכל נכון, אבל זה לא תורה. לכן בית מדרש שבו לומדים תורה, זה יותר גדול מבית הכנסת שבו מתפללים. כך מביא הנפש החיים. אומר שהתורה זה עצם החיות של העולם, העמדה של העולם. זה יכול להיות מהן הן הדברים. כדי שלא יהיה ביטול תורה, אז נתנו לך אפשרות לאכול. זה עדיין לא משנה את המצב שבית הכנסת הוא פחות מבית המדרש. כמו כל דבר שאנחנו... ורב פאפה משמי דרב עמת מאיפך. ורב פאפה משמי דרב עמת מאיפך. אמר רב אחא, כבתי דרב פאפי מסתברא. מסתבר לומר שבאמת כמו רב פאפי, שבית הכנסת הוא פחות מדרגה מבית המדרש. ואמר שיהיה בלוי, בית הכנסת מותר לעשותו בית המדרש. מה מנה? אז הנה אתה רואה שבית הכנסת אפשר לעשות ממנו בית מדרש. אז למה זה הלשון מסתברא? כתוב פה מפורש. רב שיהיה בלוי אומר במפורש, בית הכנסת מותר לעשותו בית המדרש. אבל רב שיהיה בלוי לא אומר שבית המדרש אסור לעשות ממנו בית כנסת. אנחנו מדברים על שני הצדדים. שני הצדדים לא מבואר לנו פה. על אף שהדברים עצמם טעונים קצת ביאור. אבל נראה, אולי תכף ומיד. אומרת הגמרא. בבית המדרש בעיקרון לא היו מתפללים. היה מקום של לימוד. היה להם בית כנסת שזה היה בשדות. בית המדרש יכל להיות גם בתוך העיר. בית הכנסת מבואה באחרונים. למה זה היה בשדות? כי רצו שאנשים שבשדות יוכלו להתפלל. אז רוב הפועלים היו בשדה. אז תקנו את הבית הכנסת בשדות. לכן בשבת יש לנו את התפילה. כל זה היה בגלל שהבית כנסת היה בשדה. בית מדרש זה היה דבר שהיה בעיר. דרש בר כפרה. מי דכתיב? וישרוף את בית השם ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים ואת כל בית גדול שרף באש. מבואר בתחילת הפרק בספר מלכים שבשנה התשיעית למלך צדקיהו בא נבוכדנצר ועשה מצור על ירושלים. בשנת ה-12 למלך צדקיהו, כידוע, אז תפסו את צדקיהו, לקחו אותו, הביאו לפניו את ילדיו, הרגו את הילדים שלו והגלו אותו. למעשה בחודש החמישי, בשבעה לחודש, בא נבוזרדן, שרב הטבחים, עבד, מלך בבל, לשון הפסוק, בא לירושלים וזה מה שהוא עושה. והישרוף את בית השם, אומרת הגמרא, זה אני מבין, זה בית המקדש, בית המלך, אילו פלטרים של מלך, את הארמונות של המלך, ואת כל בתי ירושלים כמשמעם, שרה, העלה את ירושלים באש. אבל מה זה ואת כל בית גדול שרף באש? אומרת אמר רבי יוחנן רבי שיהו בן לוי, אחד אמר מקום שמגדלים בו תורה, בתי מדרשות, ואחד אמר מקום שמגדלים בו תפילה, דהיינו בתי כנסיות. הוא מבאר את הגמרא, מאן דאמר תורה, דכתיב, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. אז בית גדול, הביטוי של גדול, נאמר על תורה. ומאן דאמר תפילה, דכתיב, ספרנה הגדולות אשר עשה אלישע. יהורם, הבן של אחאב, מבקש מגיחזי, הנער של אלישע, אחרי שקורא הנבואה של אלישע, שהתנבא שבדרך מופלט, בדרך נס, המצור שעשו ארם סביב השומרון, לא היה סיכוי, ובכל זאת המצור נפל. אז הוא מבקש לו, ספר לי עוד קצת מופתים על הרבי הזה, על אלישע. הוא מספר לו על בן השונמית וכו'. ספרנה הגדולות אשר הוא, ואלישע דאב די ברח מיהודה עבד, אז כתוב פה גדולה, ואיך אלישע עובד מכוח התפילה. אז מילה אתה רואה שביחס לתפילה נאמר הדין של גדולה. אומרת למה תסתיים, אבל מסתבר, דרב שיעה בן לוי יהודה אמר מקום שמגדלים בו תורה. דאמר רב שיעה בן לוי, בית הכנסת מותר לעשותו בית המדרש. אומרת הגמרא, שמע מינה, הנה הוכחה ניצחת. אם אתה אומר שבית הכנסת מותר לעשותו בית המדרש, אז אתה רואה שהוא גדול יותר, בית שמגדלים בו, וזה הכוונה לתורה. עוד למדנו במשנה, אבל מכרו תורה, לא יקחו ספרים. איבאנו, מסתפקת הגמרא. מהו למכור ספר תורה ישן? לקח בו חדש. כיוון דלא מעלילי אסור, או דילמה כיוון דלקה לעילויי, עילויי אחרינה שפיר דמי. כשמסתכלים על דברי הגמרא, לכאורה רואים פה דבר ברור ששיטת הגמרא, שמה שנאמר במשנה, בני העיר שמכרו רחובה של עיר, לוקחים בדמיו בית הכנסת. בית הכנסת לוקחים תיבה וכו'. מעלים בקודש, כי הרי היה מקום לבוא ולדון. האם ההגדרה זה מעלים בקודש, או ההגדרה זה לא מורידים? זה אומר, היה לי עכשיו תיבה. אני יכול לקחת במקום התיבה הזאת תיבה אחרת, או שאני מוכרח, אם מכרתי תיבה, להעלות בקודש. לכאורה, איך שהגמרא מציגה את הבעיה, הגמרא באה ואומרת בעצם, שבכל דבר צריך מעלים בקודש. רק בספר תורה אין לי מעלים. אז כשאין לי מעלים, אולי אני יכול לקחת בשווה. כן, אבל הגמרא ככה מציגה את הבעיה. איך הגמרא אומרת? כיוון דלא מעלילי אסור, כיוון שאין פה מעלים בקודש, אז אסור למכור ספר תורה, או כיוון דלקה לעילויה, עילויה אחי, אין משהו יותר מספר תורה. אין לנו דבר כזה. זה דין של הדר, זה לא דין של עילוי. ספר תורה זה ספר תורה, זה המציאות. הקדושה שלו זה קדושה ספר תורה. יכול להיות שהוא יפה יותר, זה קיילי ואנווהו. כן, אבל זה לא עושה אותו יותר. ועדיין זה לא נקרא עילוי. זה רואים קלור. מה אתה אומר? ספר תורה אין משהו שיותר מספר תורה. אז מה אתה עושה? אתה מכרת ספר תורה, מה עושים עם הכסף? זה השאלה של הגמרא. האם אני רשאי לקחת במקום זה ספר תורה אחר, או שאין לי מה לעשות עם הכסף? אז אל תמכור ספר תורה בעברית. והאמת היא, זה מקרה מיוחד, זה מקרה מיוחד. זה עדיין לא במקרה שלנו. האמת היא שהר"ן במקום משתמש בזו הלשון. הר"ן אומר בלשון שלו, ומי הוא? אני קורא מאמצע הקטע, אבל ומי הוא? במידה דמצי לעילויי, כגון ספרים, ואינך אחריני עילוי הבאי, ואינו מוכר להחליפן בדוכתיו. אז בגמרא כתוב הר"ן לומד בתור דבש, אבל האמת היא שזה מחלוקת גדולה בראשונים. יש פה רשב"א, שהרשב"א מסביר את שאלת הגמרא כך: בכל דבר אפשר לקחת גם שווה לו, כי המעלים בקודש פירושו של דבר לא מורידים. בספר תורה, בגלל שהוא כל כך קדוש, ובגלל שאין עילוי למעלה ממנו, אז אולי אפילו בשווה לא הותר. זאת אומרת, בא הרשב"א ואומר שכל הנידון זה רק בספר תורה, ואין את הנידון הזה בשאר דברים. אז למעשה, הנידון עצמו הוא מחלוקת הראשונים, אבל רוב הראשונים נוטים לומר כדעת הר"ן, שבאמת רק בספר תורה יש צד שאפשר ללכת ולמכור אותו בלי מעלים. אומרת הגמרא תשובה לדברים, תשמע. אבל מקחו תורה, לא יקחו ספרים. משמע, ספרים הוא דלא. התורה בתורה שפיר דמי. תראה במשנה. המשנה אומרת שאם אחרו ספר תורה לא ייקחו בזה נביאים וכתובים. משמע אבל שספר תורה אחר אין בעיה לקחת. אומרת הגמרא מתניתין דיעבד. כי כמי בא אלן לכתחילה. מה נידון במשנה? מכרו ספר תורה. אם מכרו מה הדין? אז אומר כיוון שמכרו, נו מה נעשה? אז אני יכול לבוא ולקחת ספר תורה אחר, זה לא השאלה שלי. אני עכשיו רוצה לדעת אם מותר לי למכור. לכתחילה מוכרים ספר תורה כדי לקנות חדש או לא. תשמע אומרת הגמרא. למדנו גוללים ספר תורה במטפחות חומשים. וחומשים במטפחות נביאים וכתובים. אבל לא נביאים וכתובים במטפחות חומשים, ולא חומשים במטפחות ספר תורה. יש כאן דין של מעלים בקודש. לקחת את המעיל של החומש ולעטוף בו ספר תורה, בסדר. אתה יכול לקחת את המעיל של נביא ולעטוף בזה חומש, דהיינו כרך אחד, בראשית, שמות, וכדומה. אבל לעטוף להפך אי אפשר. או מדייק את הגמרא, קטן אם יהיה גוללים ספר תורה במטפחות חומשים. משמע מטפחות חומשים אין, מטפחות ספר תורה לא, כי מספר לספר זה שווה, זה בשווה אי אפשר. אם ככה לכאורה הוא הדין, לקנות ישן, למכור ישן, לקנות חדש, יהיה אסור. אומרת הגמרא עם הסיפא, תתקדם. כתוב בסיפא ולא חומשים במטפחות ספר תורה. התורה בתורה, שביר דמי. אלא מהלק על מישהו מן. זאת אומרת, הברייתא לא מעוניינת להביא לך ראיה, לכן זה כתוב כאפשרות לשני הצדדים, זה לא ראיה מכאן. אומרת הגמרא תשמע, יש לנו דין בברייתא מניחים ספר תורה על גבי תורה, ותורה על גבי חומשים בודדים, וחומשים על גבי נביאים וכתובים, אבל לא נביאים וכתובים על גבי חומשים, ולא חומשים על גבי תורה. זאת אומרת משמע שתורה על תורה מניח. אם ככה, אז להחליף ספר תורה ישן בחדש, מחליף כי שווה בשווה, הותר, רק פחות ממנו לא. אומרת הגמרא, הנחה כאמרת? אתה רוצה להביא לי ראיה לנידון שלנו? שאני הנחה, דלא אפשר, דילותי מרחי, מקרחי חיקר חינן, והקייטיב דפה החברי. אלא כיוון דלא אפשר שרי. הכנה מכיוון זה לא אפשר שרי. אומרת הגמרא כך, תראה, ליצור ספר תורה מוכרח להיות מצב שיש בו חמישה חומשי תורה. זה אומר שבראשית ולאחריו נוח ואחריו לך לך, וכשאתה גולל את הספר אז על פרשת בראשית יושב נוח, ועל נוח לך לך ולך לך וירא ואיך היפה וכו'. איך זה אפשרי? הרי מעלים בקודש שלא יהיה שווה בשווה. זאת אומרת שאי אפשר ליצור ספר תורה בלי שדף יישב על דף, אין אפשרות אחרת. אז במקום שאי אפשר, באנו ואמרנו, תשמע, יש לי פה חומשים, איפה אני אניח? זה באוויר? אז בלית ברירה נתנו לי להניח ספר על ספר. אבל עכשיו אתה בא לשאול אותי אם אני יכול למכור ישן כדי לקנות חדש לכתחילה? אין לי מכאן שום ראיה. אומרת הגמרא תשמע. ואמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן משום רב שמעון בן גמליאל, לא ימכור אדם ספר תורה ישן, ליקח בו חדש. הנה מפורש, לא ימכור אדם ספר תורה ישן כדי לקנות בו ספר חדש. אומרת הגמרא גם זה לא ראיה. הטה משום פשיעותה, כי כאמרינן כגון דכתיב ומנח לאיסרו קיימי. אומרת הגמרא לא הבנת אותי. זה ברור שאם יש לי ספר תורה ישן ואני רוצה למכור אותו כדי שבעתיד אני אקח בו ספר תורה חדש, אפור. למה? עלולים בינתיים המראות להתבזבז מסיבה תהיה אשר תהיה, ומחר לא יהיה ספר תורה. זה נקרא פשיעותה, אבל זה לא הנידון שלנו. בא אליי סופר, מביא לי ספר תורה חדש, מוכן. לקחתי את הספר תורה, זמתי בבית הכנסת, עשיתי מגבית מאנשים, חסר לי כסף. אני יכול למכור את הספר התורה הישן כדי לשמש, לממן ספר תורה שכבר קיים אצלי בהיכל? דהיינו במקרה כזה פשיעותה לא שייך, מותר או אסור? אומרת הגמרא תשמע, ואמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, אין מוכרים ספר תורה אלא ללמוד תורה ולישא אישה, שמע מינה תורה בתורה שפיר דמי. הנה בבקשה, מותר למכור ספר תורה כדי לסבסד מלמד שילמד אותו תורה. אז אם מותר לסבסד מלמד, ודאי שמותר להשתמש בכסף כדי לקנות ספר אחר. אומרת הגמרא, לא, טעות. דילמה שאני לימוד שהלימוד מביא לידי מעשה. לא המדרש עיקר אלא מעשה כתוב. יכול להיות שכדי לקנות ספר תורה חדש אסור, תשתמש בישן. פה זה לא הנידון, פה אתה רוצה ללמד אותו, והרי בשביל מה יש את הספר? כדי להפוך את הלימוד למעשה. אז להשקיע בלימוד כן, בחדש וישן אפשר שלא. אישה נמי לא תאו בראה לשבת יצרה. אבל תורה בתורה, אומרת הגמרא, לא, ראיה אין לנו לנידון שלנו. ראיתי זה הרע באחרונים, שאני לא כל כך מבין אותה, זה כתוב, לא יכול להתווכח, אבל יש פה באחרונים, למה הגמרא לא אומרת, אישה משום פרור בור מילוי את הארץ? למה לא תאו ברא לשבת יצרה? אז מבואר פה באחרונים שיש פה חידוש בגמרא. אפילו אדם שקיים פרור בור, דהיינו, בית שמי, שני שרים, זכר ונקבה לבית הלל, בית שמי, עם כל זה מותר למכור ספר תורה גם מעבר למצווה, כי לא תאו ברא לשבת יצרה. אם לא היה כתוב, אני לא הייתי אומר, אבל אולי הערה, מותר למכור ספר תורה כדי לקנות לולב? מצווה חשובה. מפלק את המזיקים וכו', ארבע רוחות. וחד הרבה אני חושב, זה מלכת הפשיטה שלו. לא מוכרים ספר תורה להפות מצווה, זה לא כתוב. יכול להיות מאוד שזה כוונת הגמרא. ברור, בו זה מצווה, מצווה חשובה. אבל על מצווה לא מוכרים ספר תורה. לא תאו ברא לשבת יצרה, עולם לא נברא לתאו לשיממון, אלא לשבת יצרה. פשוט הוא, יש כאן קיום לעולם. לא תאו ברא לשבת יצרה, למה פרובו? למה? אדם שקיים פרובו, קיים פרובו, עדיין הוא מחויב בלא תאו ברא לשבת יצרה. אישה פטורה מפרובו וחייבת בלא תאו. גוי פטור מפרובו וחייב בלא תאו. העולם לא נולד לשיממון. אם ככה זה כבר צורך קיום העולם, זה לא צורך של מצווה. לכאורה זה יותר מסתבר. ודאי שלא. ודאי שלא. אתה אומר מאיפה? קיום העולם. קיום העולם, לא הקיום שלו. מאיפה אני לוקח את זה? מה אתה חושב? אני כזה חכם. אומרת הגמרא, אני פשוט קראתי עוד כמה שורות. תנו רבנן. ושני הדברים זה קיום העולם. אם לא בריתי יומן ולילה, חוקות שמיים וארץ רפנתי. אומרת הגמרא, תנו רבנן, לא ימכור אדם ספר תורה, אף על פי שאינו צריך לו. יש לו הרבה מהצבע הזה. הוא לא זקוק לזה. למכור הוא לא יכול. יתר על כן אמר שמגמל. אפילו אין לו מה יאכל. הוא מחר, מה? ספר תורה או ביתו לעמה, אינו רואה סימן ברכה לעולם. רש"י אומר, בדמים האלה. אינו רואה סימן ברכה. מה זה אומר? אומר לו שהוא שויטת, גם אין לו ספר תורה וגם הוא לא יראה מזה כסף, אז מה הוא עשה? זה מה שכתוב פה, זה נקרא אינו רואה סימן ברכה. ראית פעם בן אדם שמוכר משהו בשביל לא לראות מזה כלום? הגמרא אומרת, זה לא נקרא פוחר, זה שוטה. אומרת הגמרא, לא יראה סימן ברכה, גם אם עכשיו נדמה לו שיש לו כסף, יקחו לו ממקום אחר. למעשה פסיקת ההלכה היא גם בעייתית. יש שח ביורה דמעה, סימן עין ריש. סימן עין ריש, שם בסעיף ג' השח מביא את הבית יוסף, שמביא בשם הרב מנוח, שהוא אומר שבאמת אסור למכור ספר תורה, אבל החשש זה פשיעותה. ולכן אם יש לו ספר תורה חדש, והוא מוכר את הישן כדי לממן את החדש, מותר. מביא שם השח עצמו נגד זה. נכון. ולכן בא השח ואומר, והוא מצטט ראשונים, שלא ככה. אלא אפילו ספר תורה שיש לו קיים בבית מדרש, חדש מפני ישן, אסור למכור ספר תורה ישן. ככה מביא השח להלכה. אומרת הגמרא, וכן במותריהם. אמר רבא. לא מעניין. לא מעניין. ספר תורה. ספר תורה לא מוכרים. פפול זה סיפור אחר. פפול, בשביל זה יש להם רב לבית נפץ. ואנחנו מדברים בספר תורה פעיל. וכן במותריהן, אמר רבא, אז במותר, מה שכתוב לנו במשנה, אם אדם מחר ונשאר כסף, גם הכסף הוא באותו קדושה, מעלים בקודש ולא מורידים. אגב, גם לא פתרנו את השאלה, הצגנו אותה כבעיה של ראשונים. האם בשאר דברים שהם פחות מספר תורה צריך מעלים בקודש או אפילו שווה בשווה? לכאורה, רן מפורש, לא ככה? לא, 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 שם הסיפור אחר. שם בגלל שיש בעיה פשיעות המייחס על סבא. אבל אם היה במקום... גמרה בבבא בתרא. לא, לא, שם זה באמצע בנייה. שם הבעיה זה להחריב את הבית כנסת הקיים. זה לא השאלה שלנו. נגיד שיש לידו עוד בית כנסת ולא היה ככה. זה בעזרת השם גמרה בבבא בתרא. מחלוקת ראשונים, למעשה מכורה ורן ורשב"א, שזה המרכז ומזה מסתעף. אומרת הגמרא, אמר רבא, לא שמו אלא שמכרו והתירו. זאת אומרת, מכרו דבר קדוש ונשאר כסף וגם הוא קדוש. אבל גבו והותירו מותר. יש שלט יפה בבית כנסת, הולכים לקנות, לכתוב ספר תורה, מבקשים מהציבור להשתתף. כל אחד נותן כפי מה שיכול, למעשה מתברר שאפו יותר מהצורך. פה אני אומר, אבל גבו והותירו, היתרה הזאת היא מותר, ולא נקרא יתרה שצריך דווקא לספר תורה. אומרת הגמרא, ואפו, איתי ואביי, שואל אביי, יש לנו דין, וכך מבאר את הברייתא לגבי דמים. במה דברים אמורים שאנחנו באים ואומרים שאי אפשר להשתמש בכסף אלא לדבר שקדושתו חמורה? שלא ייתנו, אבל ייתנו אפילו לדוכפוסיה מותר. אמרתי משהו לא טוב? אני גם לא יודע, ככה כתוב, אבל קראתי נכון או לא? ברוך השם. אומרת הגמרא, היכי דמי, ספר לי את המקרה. אילי מה שמכרו והותירו, כי ייתנו מה יהווה. הרי הברייתא באה ואומרת ככה, תשמע, נשאר כסף, אם ייתנו מותר להשתמש, אם לא אסור להשתמש. אם מדובר שמחרתי לצורך העניין תיבה, אז אם הותיר הכסף אני יכול להשתמש בו לצורך חולין? מועיל התנאי, הרי מדובר על דבר קדוש. אלא שגבו והותירו. טעם עד ייתנו, לא ייתנו לו, קושיה על רבא. רבא בא ואומר שכל מגבית, היתרה מותרת, לא צריך לעשות על זה תנאי. וכאן מפואר בברייתא רק בתנאי. אומרת הגמרא, לעולם שמכרו והותירו. האם הם מכרו, אז זה קדוש, ואחי כאמר. במה דברים אמורים שלא ייתנו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר? אבל ייתנו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר, אפילו לדוכפוף ינמי מותר. אומרת הגמרא, אתה יודע מה מדובר? שלא ייתנו בפני שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר, שאתמול אמרנו שיש בכוחם להפקיע קדושה. תנאי שלהם, אם הם נמצאים במקום, אז לא צריך להעביר את הקדושה למקום אחר. אלא יש בכוחם להפקיע קדושה. ואז השאלה מתבקשת, נכון? שואל את זה באמת תופעות. אם ככה, אז מה זה קשור לגבי המותר? אם היה תנאי בפני שבעה טובי העיר, במעמד אנשי העיר, אז גם כל הכסף כולו יהיה את אותו דין. הם מפקיעים קדושה, זה לא דין במותר. אומר תוספות, ודאי שאתה צודק, ויש לומר דנקת והותירו להשמינן דאף במותר בהתנאי. דסר כדעתך, דין קנו מן הדמים דבר קדושה, והותירו, דמותר לעשות מן המותר כל מה שירצו אפילו בלא תנאי, כמה שמלן דלא, אבל ודאי שגם בכל הקופה אפשר לבוא ולעשות תנאי. אומרת הגמרא, את השאלה שלך, הגמרא שואלת, אמר לאבי אלאו מדרבנן דאב ולפדר מתנאי תקמי דרב ששת. משמיע לך מרב ששת מי דוכפוסיה? אבל גם הם לא ידעו מה זה. אומרת הגמרא, אמר לי אחי, אמר רב ששת, פרשה דמטה, הפרה של העיר, הנער שליחויות של העיר, אולי בשביל זה קוראים לזה סוסיה, הרוכב על הסוס. אז את המותר אפשר להשתמש אפילו לזה. אמר רבי הילקח, היי צורבא מדרבנן, צורבא מדרבנן תמיד זה ביטוי לתלמיד חכם צעיר, ושמע למילתא ולא ידע פירושה, שמע איזה אמרה, הוא לא ידע לפרש את הדיבור שלה, נשאל לי כמי דשיח כמי רבנן, שישאל אדם שמסתובב בחצרות של הרבנים, דלא אפשר דלא שמיע למילתא ורבא, שם ודאי שמע את השמועה הזאת, הוא ידע איך לפרש את הדבר. אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, דין אסף, אנחנו מסבירים אותו נטו סוגיה שלנו, אי אפשר להיכנס מעבר כרגע. כן, גם לספר תורה כתוב פה כוח של שבעה טובי העיר, זאת אומרת במעמד אנשי העיר זה כוחם. היום? לא, עם שבעה טובי העיר, זאת אומרת גזברי העיר, לא יודע מה זה המעמד היום, אין לי מושג. בבית הכנסת סיפור בפני עצמו, היום עושים עם תנאים כל דבר, מכינים מראש שלא ליצור טענות. כן, אתה אומר סתם תנאי לבוא ולכין, זה סוגיה שלמה, צריך לשאול רב. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, בני העיר שהלכו לעיר אחרת ופסקו עליהם צדקה. בן אדם נכנס מתפלל באיזה בית כנסת והגבאי צדקה הודיעו, כפי שנלמד במסכת בבא בתרא, שיש כוח לגבאי צדקה לקוף על הצדקה, לחייב לתת. הדין הוא נותנים, הוא משתתף עם אנשי העיר. למה? שלא יגידו שהבן אדם הזה זה מאנשים, הוא לא גר שם. שלא יגידו שהוא מפוסקי צדקה שלא נותנים, הוא לא גר שם. מה? עובר אורח, דקה לא היה, בא רק לתפילה אחת, נכנס לבית הכנסת ובאותו הזמן הכריזו על צדקה. קשה. ממשיכה בשביל זה הגמרא, וכשהם באים מביאים אותו עמהם, כשהוא גומר לשעות במקום הוא ניגש לגבי צדקה ומקבל את מלוא הסכום שהוא נתן, ומפרנסים בעניי איראן, שלא יתאו, את הכסף הזה הוא כסף של צדקה, אבל אני מחויב לעיר שלי, לא לעיר אחרת, ולכן הגבאי מחזיר לו את הכסף, ועם זה הוא חוזר הביתה. תניא נמי אחי, בני שלחו לעיר אחרת, ופסקו עליהם, ודאי, רק זכויות. תניא נמי אחי, בני העיר שלחו לעיר אחרת, ופסקו עליהם צדקה, נותנים, וכשהם באים, מביאים אותה עמהם. ויחיד שהלך לעיר אחרת ובסקו על הצדקה, תינתן לעניי אותה עיר ולא מחזירים לו. ומביא עתור, אבל למעשה זה מאיר אצלנו בסוגיה, שההבדל בין יחיד לציבור, כי יחיד מתבטא לציבור, אבל היחיד מיד תפתן לאנשי העיר, הוא הופך להיות כאנשי העיר, הוא רק יזדמן שם, הוא מחויב בדבר. ציבור הם עומדים בפני עצמם, אז כדי שלא יראו כפוסקי צדקה ולא נותנים, הם נותנים, אבל אחרי זה מחזירים להם. מספר את הגמר, עבו לגבר תענית, על לגבי רב חמה בר חילוי וכל בני מתיה, עבו לה מסיבה כלשהי גבר תענית, ובאו הצטרפו עיירה סמוכה גם כן להשתתף בתענית ציבור. ומה עושים בתענית ציבור? בין הדברים הוא תשובה ותפילה וצדקה. רמו עליי וצדקה ויהיבו, חיבו אותם לתת צדקה והם נתנו. כי באו למיתי כשהם רצו לחזור לעיר שלהם, אמרו לי נוט ולנמר ונזל ונפרנס בעניי מתים, תחזיר הכסף וניתן את זה לעניים שלנו. אמרנו תנינה, במה דברים אמורים? מתי מחזירים הכסף ושאין שם חבר עיר? העיקרון זה חבר עיר, אבל פה זה מתפרש כחבר עיר, כי רש"י אומר תלמיד חכם המתעסק בצורכי ציבור, אז מדובר על היחיד, על חבר עיר. אבל יש שם חבר עיר, תינתן לחבר עיר. למה? כי יש על מי לסמוך והוא ידע מה לעשות, וכל שכן דעניי דידי ודידייכו עליי שמחי. ובמקרה הזה אומר אבונה, הרי אני גם גבאי צדקה בעיר שלכם, אז ודאי שלא צריך להחזיר הכסף. אומרת המשנה, אין מוכרים את של רבי מיחיד מפני שמורידים אותו מקדושתו, דברי רבי מאיר, בית כנסת של יחיד, אי אפשר למכור, של ציבור אי אפשר למכור ליחיד. אי אפשר למכור ליחיד. למה? כי אתה מוריד אותו. אמרו לו, אומרים חכמים, אם כן, אף לא מעיר גדולה לעיר קטנה. אז אם היה פה קהילה גדולה, אי אפשר למכור את זה לקהילה קטנה יותר. כי אתה מוריד אותו מקדושתו. אומרת מה שפיר כאמר לי רבנן לרבי מאיר, הם אומרים טוב. ורב מאיר, מעיר גדולה לעיר קטנה מעיקר הקדישה, השתנה מקדישה. אני צריך מניין בבית הכנסת, ומניין יש. מרבים ליחיד, לית הקדושה. קודם היה מניין, עכשיו זה אדם פרטי, אין פה מניין. אז ביטלת את קדושתו, זה אפור. ורבנן, מה עונים על זה? איקה למי חשקי היגבנה, נן איקה למי חש משום ברוב המדרת מלך. אם אתה בא ואתה חושש בין יחיד לרבים, וכמו שרשי אומר, החנה מאיקה למי חש משום ברוב המדרת מלך, ולא משכחת מחירה בבית הכנסת, אלא לא חיישינן. למה? דקייבן דשקיל, באותו רגע שהוא קונה את הבית הכנסת, מתרוקנת הקדושה של הבית הכנסת על הדמים. ובאותו רגע שהתרוקנה הקדושה על הדמים, יותר זה לא מעניין אותנו. ולכן אנחנו באים ואומרים שמותר הדבר. אומרת המשנה, אין מוכרים בית הכנסת אלא על תנאי, שאם ירצו יחזירו, דברי רבי מאיר. אין מוכרים בית הכנסת אלא על תנאי. וזה אומר שאנחנו מתנים מראש עם הקונה, תדע לך, שאם נרצה בעוד 5 שנים נחזיר לך את הכסף ששילמת, והבית כנסת חוזר לרשותנו. אתה לא תוכל להתנגד. מי? אותו אדם? מפעל. מפעל. ואחרי זה יחזיר את זה בכסף. יבקשו ממנו לצבוע אולי. מה הבעיה? אתה אומר שלא היית שם את המפעל שלך בבית כנסת. אולי זה בזול? זה, אנחנו מדברים עכשיו הלכה. מצד ההלכה אין לי בעיה. לא, אבל זה מה אכפת לי שאני עושה מזה מפעל? לא מפעל, סתם לאלקטרוניקה, משהו משובח. הייטק, שלא יהיה משהו, ברמה, יבואו רק עם חליפות. אבל זה הדין. וחכמים אומרים, מוכרים אותו ממכר עולם. באים חכמים ואומרים, המחירה היא לצמיתות. חוץ מארבעה דברים, יש ארבעה דברים שאי אפשר למכור. למרחץ, לבורסיקי, לאבד אורות, לצלילה, למקווה, ולבית המים. רש"י מביא שני פרושים, או לכביסה או לבית מקום שבו מטילים מים. רב יהודה אומר, מוכרים אותה לשם חצר, והלוקח מה שירצה יעשה. רב יהודה אומר, אני מוכר לך אותי, באמת לא מטריד אותי מה אתה בא לעשות, אני מוכר לך שטח, ועם השטח הזה שיעשה מה טוב לו. למה? כי הקדושה התרוקנה על הדמים והמקום הוא לא קדוש. שואלת הגמרא, ולרבי היכי דאין בה, עוול הריבית. יש פה סוגיה מאוד מושאלת ממסכת בבא מציעא, אנחנו מוכרחים להסביר אותה נטו נטו בקשר לגמרא שלנו. בעזרת השם נלמד פרק איזו נשך בהרחבה. כאן בא הגמרא ושואלת, ספר לי רב מאיר, שאלה חזקה מאוד. הוא לצורך העניין נתן על המבנה 100,000 דולר, על הבית כנסת. באים אחרי 5 שנים, נותנים לו חזרה 100,000 דולר, נותן לנו את המבנה. המבנה הזה זה חתיכת בניין, הבניין הזה מזכירים אותו ב-$1,000 לחודש. 5 שנים, תעשו את החשבון. זה הרבה כסף. מי מממן את זה? התשובה היא שכר על ענת מאות. מה הפרוש? היה לך 100,000 דולר, היה לך עם מה לפחד 5 שנים. בזכור זה הוא ישב בתוך הבית. שואלת מה עולה רב מאיר, איך ידעי ריבה? העוול הריבית. זה נקרא שכר על ענת מאות. זה ריבית. זה לא ריבית דורייתא, זה אולי לא ריבית קצוצה וכולי. ואולי כן, מגיע עוד. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן רב מאיר בשיטת רב יהודה אמר רד דאמר, צד אחד בריבית מותר. רב יהודה סובר, שאם יש צד שלא יהיה ריבית, זה נקרא צד אחד בריבית. אם יש צד שיש ריבית, אבל יש צד שלא יהיה ריבית, גם אם יהיה ריבית, הריבית מותרת. כמו אצלנו. יש צד שלא נקנה את זה חזרה. ואם לא נקנה את זה בחזרה, זה בית שלי, אז אין כאן ריבית. אז גם אם בפועל נחזור ונקנה ממנו, זה לא נקרא ריבית. איפה המקור? זה טליה. הרי שהיה נושה בחברו מנה, נתן לחברו מנה בהלוואה לשנה. הגיע שנה, בן אדם לא משלם, ועשה לו שדה ומחר. בא ואומר לו, קח את השדה, ובמידה, ותוך שלושה חודשים אני לא משלם לך, השדה שלך, תמכור אותה. בזמן שמוכר אוכל פירות מותר, לוקח אוכל פירות אסור, בא תנקמה ואומר, אם בזמן הזה, בשלושה חודשים, הלויבה, המכונה מוכר, הוא אוכל את הפירות של השדה, אין שום בעיה. אבל אם המלווה, שהוא הקונה, אוכל פירות, שלושה חודשים אתה אוכל פירות על חשבון מי, הרי אם הוא ישלם לו את ההלוואה, הוא אכל שלוש חודשים פירות בחינם. שכר הלנת מעות, זה ריבית. רב יהודה אומר, אפילו לוקח, אוכל פירות מותר. אומר רב יהודה, אין לי בעיה, גם אם המלווה אוכל את הפירות, אין כאן ריבית. ואמר רב יהודה, מעשה בבית ובן זמן, שאפף עדי ומחר על פי רב לבר בן עבריה, ולוקח אוכל פירות היה, הנה אתה רואה שאין פה בעיה של ריבית. אמרו לו משם ראיה, מוכר אוכל פירות היה ולא לוקח. אתה טועה במקרה. שם באמת מי אכל את הפירות על מלווה, זה עלוי וזה לא המלווה. אבל מלווה, אומרת, מה היא ביניו? זה לא כאן, זה הגמרא בבבא מציעה הכל. שואלת הגמרא, מה ההבדל בין תנא קמא לרבי יהודה? צד אחד בריבית, תיקה ביניו. מר סובה רבי יהודה, צד אחד בריבית מותר. ולכן לא אכפת לי שהמלווה אוכל את הפירות, כי הרי יש צד שזה לא יהיה ריבית, כי אם הוא לא ישלם לו, אז הוא ימכור את הפדה והפירות שלו. ומר סובה, צד אחד בריבית אפור, זה תנא קמא. רב אמר זה כולה על מצד אחד בריבית אסור. למה לא? אבל טוב, רב אמר, לא רוצה פשוט. רב אמר זה כולה על מצד אחד בריבית אסור. ואף הריבית על מנת להחזיר איקה בניו. מרסה והריבית על מנת להחזיר מותר. ומרסה והריבית על מנת להחזיר אסור. רב יהודה בא ואומר, במידה, והוא ישלם את ההלוואה, אז אותו מלווה יחזיר את הפירות שהוא אכל. ורבי יהודה אומר, זה אפשרי, ותנא קמא אומר, זה בלתי אפשרי. כי עצם הלקיחה של הדברים אסור. מה הפשט בזה? גמרא בעזרת השם, מסכת בבא מציע. מה שנוגע לסוגיה שלנו, גם אליבא דרב מאיר, איך אפשר היה לגור במקום, צד אחד בריבית, אליבא דרב יהודה. עוד למדנו במשלב החכמים אומרים, מוכרים אותו ממכר עולם. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, מותר לאדם להשתין מים בתוך דלת אמות של תפילה. אדם עומד ברחוב ומתפלל, ואחרי זה הוא זקוך להטיל מימיו, מותר לו תכף אחרי זה באותו מקום להטיל מימיו. אמר רבי יוסף, מהי כמה שמלה? נתנין, אז הוא משנה. רבי יהודה אומר, מוכרים אותה לשום חצר, ולוקח מה שירצה יעשה. אולי זה בית כנסת. דקה אחרי זה הוא מוכר, והוא עושה שם בית הכיסא, אז הנה אתה רואה שאין שום בעיה. ואפילו רבנן שאומרים שאי אפשר לעשות מזה בית הכיסא, לא כאמרי אלא בית הכנסת בקביע קדושתי. אבל דלת עמוד ולא קביע קדושתי לא? אבל פה אתה מדבר על משהו הרעי, שבמקרה אדם עמד והתפלל שם, מה הבעיה? מה לא טוב כבודו? אומרת על מה אתה ניתן לקמי דרב נחמה, מתפלל מרחיק דלת אמות ומשתין, והמשתין מרחיק דלת אמות ומתפלל. זאת אומרת, צריך כל אחד להתרחק. אמר לי, אומר לו רב נחמה, דיש למה המשתין מרחיק דלת אמות ומתפלל. תנינה, כמה ירחיק מהן ומן הצועה? דלת אמות, רבים את המקרה. מקום התינופת. אלא המתפלל מרחיק דלת אמות ומשתין, למה לי? והגמרא שואלת את השאלה שלך, יחי, קדשתינו לכול השביל הידי נערדה. אתה נסעת בכביש בין עירוני, זמן של מנחה. אנשים נזכרים שלא הספיקו להתפלל. אתה רואה מכוניות עוצרות, ואנשים עומדים בצידי הרחוב ומתפללים. אז כל שביל הידי נערדה זה בית כנסת. אי אפשר לאף אחד להטיל מימה, ומילתא דפשיטא שזה מותר. אומרת הגמרא, תני ישעה, לא הבנת. לא הכוונה היא שאסור להטיל מים באותו מקום. אבל אחרי שהוא גומר להתפלל שיחכה דלת אמות, זמן של דלת אמות, למה? אז אומרת, אמא, תראה, בשלמה משתין ישה, אני מבין. כדי הילוך ד' אמות משום ניצוצות. כי גם כשהוא גומר לקלח, עדיין נשאר שארית. אז צריך להמתין זמן של ד' אמות שיצא כל מה שצריך לצאת, ורק אז יתחיל את התפילה. אלא מתפלל ישרי כדי הילוך ד' אמות, למה לי? גמר את התפילה, מה אכפת לך שהוא יטיל מים? אמר רבשי שכל ד' אמות, תפילתו סדורה בפיו ורכוש שמרחש על שפתותי. אדם יש רגילות שאדם יכול, גם כשהוא גמר להפות את שלו, עדיין הוא ממלמל. אז דלת אמות הוא צריך להמתין זמן שהוא יגמור את התפילה. ולכן אנחנו באים ואומרים שימתין. זלפן סימן. הגמרא מכאן ועד המשנה מביאה כל מיני מקרים, מעשים, שמצדיקים אריכות ימים של אנשים. מאוד מעניין. סיפורים. למה מאריכים ימים? אנחנו מתחילים קטע אחד כדי שיהיה מעניין מחר. אומרת הגמרא, כן, אתה רואה, בשביל אנחנו מספרים. סוד אריכות הימים. שאלו תלמידיו את רבי זכאי, במה הארכת הימים? מסביר היעבץ, מה פירוש? היו שואלים אותי למה כבוד קדושת האדמור וכולי האריך ימים. התשובה היא פשוטה, כי הוא צדיק והוא מקיים מצוות, מה מה? אומר היעבץ, אבל אנחנו יודעים ששכר מצווה בעיה על מלאיקה. אז ממילא השאלה של הגמרא היא נפלאה, למה הארכת ימים? אמר להם, מימי לא השתנתי מים בתוך ד' אמות של תפילה, מי רדיק אבך? מי רדיק אבך? מה כתוב פה? אבל אנחנו תשובה ניתן רק בסוף. לא, זו שאלה אמיתית. אז קודם כל צריך להזכיר שבימיהם זה כן היה, אל תשכח שלא היה בית הכיסא. כבר דיברנו על זה. אחד מהדברים הגדולים שיש לנו היום והמחויבים זה בית הכיסא בבית הכנסת. וכשבונים בית הכנסת קודם צריך לדאוג לבית הכיסא ואחרי זה לבית הכנסת. ואלמלא שאנשים לא מבינים, אז היה צריך לעשות לעילוי נשמת יפה, גדול, עם שלט מכובד מעל השירותים, נתרם לעילוי נשמת וכו' וכו'. ופשטות שזה זכות גדולה מאוד. והנקיות של התפילה. אז זה רק תופת אומר, ואפילו העיכה שיש היתר גמור, זה הנידון. הנועד היה שבמקום שמותר אנשים היו מטילים מים, אין ברירה אחרת. אדם בא לבית הכנסת, כמו מעטים בכל, מה הוא עשה? הוא צריך להטיל מים. אפילו להתפלל אחרת. אפילו באופן הזה מימי לא הגעתי למצב הזה. עוד דבר נפלא, ולא קיניתי שם לחברי. לא קיניתי, אגב, פעם צריך לעמוד על המושג מימי. מה זה מימי? מגיל 7, 6, 5, 3, שנתיים, מהברית, מה זה מימי? ואם הוא זוכר חצי שעה, אז באמת מבואר מימי זה מיום שבן אדם החליט לקבל על עצמו עול תורה. וזה יכול לקרות בגיל 30. אבל מאותו הרגע שקיבלתי, לא זזתי מהדבר. פעם צריך להוכיח את הדברים. בכל אופן, ולא קיניתי שלך אומר תופעות, אפילו כינוי דלא אבי גנאי. ולא ביטלתי קידוש היום. הקפיד על קידוש. אם הזקנה הייתה לי פעם אחת מחה כפה שבראשה, לא היה כסף. מחרה את הכיפוי הראש שלה, האחרון, היפה שהיה לה מבית אמא, והביאה לי קידוש היום. תנא כשמתה, הניחה לגימול מאות גרבי יין. כשמתו, הניח לבניו 3,000 גרבי יין. רבונה מביאה גמרא סיפור דומה, הוועצה ריטה. וקייט עמי דרב, הוא היה לו חגורה שעפויה מאפבים. אמר לי, מי היי, שואל אותו רב את רבונה, מה אתה ראה, איפה החגורה, מה אתה בא כמו שלומפר? אמר לי, לא הווה לי קידושה, ומשתנתיה להמנאי ועתיי בקידושה. לא היה לי כסף, לביתי כסף, משכנתי את החגורה, אז קשרתי מה שאפשר. אמר לי, רב, יהי רצון, דתיתום בשיראי שתהיה מחופה כולך במשי תזכה לעשירות גדולה. כי יחליל רבא ברי, כשרבא חיתן את הבן שלו רבונה איניש גוצה אבי, זאת אומרת רבונה חיתן את הרבא הבן שלו, ורבונה היה איש קטן גנה אפוריה, הוא ישן על המיטה. עטיין בנתי וקלתי, באו הבנות והקלות, שלחן ושדיין מנהיו עלי עד איתום בשיריי. כל אחת התפשטה את המעיל שלה ושמה עליו. זה היה קטן שכזו התקפה כולו בשיריים. שמע רב ש הברכה שלו התקיימה, והקפיד. אמר, מה הייתה, מה לא אמרת לי? כי ברכתיך וכן למר. הרי אם היית אומר לי וכן למר, רואים שהשעה הייתה אז טובה. אז גם אני הייתי נהיה עשיר. אומר פה הבך במקום בעוד בית. אף על פי דלא היה שום רווח לרבון הבא. אתה שואל את השאלה. בשביל זה יש בך. למה דעה ושדיה נמנהו עלי אפילו אחי איקפד רב, ושם היה עת רצון, ובדידי יווה היה הדבר חלה, ומתקיים דעה ומגיע לאושר גדול. הברכה תפסה. אצלו זה לא בא לידי ביטוי. אז אני אגיד לכם, שיש ראיתי מי שמביא, שזה תפס הברכה. מאיפה לילדות שלו היה מעילים ממשי? כנראה שאבא היה גביר גדול וקנה לקלות ולבנות. אז ממנה תפסה בו הברכה. אבל פשטות, ראיתי פירוש נפלא, היה אבץ מסביר. למה באמת הוא לא אמר לו וכן למר? מה, כל יהודי מצוי, משומע הברכה, אומר לשני, וכן למר, בכפל כפליים, למה לא? אז אומר היה אבץ ככה. כתוב פה שרבון היה גוץ, את מי זה מעניין? ואם היה מטר, מה זה? ואם היה 5 מטר, מה זה מעניין? למה זה? כיסו אותה בשיריים. אומר היה אבץ, בגלל שהוא היה גוץ, אז הוא ידע שאם הוא יגיד וכן למר לרב, ורב כתוב שהיה עריך, אז מה הוא מברך עליו? שיהיה מכנפיים קצרות, זה לא מתאים. אז לכן הוא לא אמר לו וכן למר.